אז אנחנו ממשיכים להתעסק, למרות שלא יודע אם יש לי פה עוד דפים, זה דפים אחרים, זה סיפור כזה, אפשר גם לשמוע אותו. אנחנו, כמו שהתחלנו פעם קודמת, אנחנו רוצים לעסוק בסיפור של תשובה בחסידות, ומה שקצת רצינו לעשות, לפחות בחלק מן השיעורים, בעזרת השם, זה להתעסק בסיפור הזה, בנושא הזה, דווקא דרך הסיפורים החסידיים ולא דרך התורות. אני חושב שבאופן כללי, קצת דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, יש משהו מאוד יפה ומשמעותי וגם יש פה משהו גם חזק בסיפורים. זאת אומרת, בסיפורים החסידיים, לא סתם הם תפסו מקום כל כך משמעותי בספרות החסידית בכלל. זאת אומרת, יש המון ספרות עיונית חסידית, מכל מיני כיוונים, מוכרת יותר, מוכרת פחות. ומי יש את הספרייה החסידית הכי גדולה, אתם יודעים? באיזה חסידות יש הכי הרבה כתיבה? מי כתבו הכי הרבה? בברסלב? אוקיי, מה? יש כאילו שני, בגדול הרי כאילו, אנשים מכירים שניים, נכון? היום מה מכירים? חב"ד וברסלב, בסדר? וברסלב האמת שאין הרבה זה פשוט מה שיש הוא מאוד מאוד מפורסם, כן? יש אותו הרבה. מי שכתב המון המון, כן? כן. כן, אולי זאת הסיבה שהם כל כך ידוע, זה שאין להם היום איזה אדמו"ר. זה חסידויות שהשתנו, אני חושב, שהיו מוכנות להשתנות. זאת אומרת, חב"ד...
ואם היה אדמו"ר, אז הם לא היו משתנות?
לא יודע להגיד. חב"ד הרבי האחרון שינה, עשה מהפכה מאוד גדולה בחסידות. חסידות חב"ד היא החסידות עם הכי הרבה חומר כתוב. זאת אומרת, תמיד הם היו כותבים המון, יש להם את התורות הכי עמוקות והכי וכולי. חב"ד זה ראשי תיבות של מה? חוכמה בינה ודעת, נכון, ומה עוד? יודעים? חיילי בית דוד. אני חושב שבאיזשהו מקום זה המהפך שהרבי מלובביץ' עשה. זאת אומרת, חב"ד תמיד היו חוכמה בינה ודעת, חסידות שמאוד מאוד התעסקה בפן השכלי באמת, זאת אומרת, כאילו במחשבה. מה שיש בברסלב, לדוגמה, התבודדות, כן, שזה תלך, דבר בשפה שלך, בחב"ד יש דבר דומה שנקרא התבוננות. זה איזושהי התבוננות הרבה יותר שכלית כאילו. כן, יש כאלה בחסידות שאמרו שהם בכלל לא חסידים, כי הם כאלה, הם הליטאים של החסידים, זה נקרא. כאילו הם אלה שעובדים עם המוח ויותר מברסלב שעובדים הרבה יותר עם הלב. איך אמרנו, איך הגענו לכל זה, אני כבר לא זוכר, אני נחזור רגע ל... אה? לא, בסדר, בסדר, לא, אבל אני אומר, מה שכן אני אומר, יש המון כתיבה חסידית. כתבו המון. בחסידות, ומי שרוצה ללמוד, יכול ללמוד דרך הכתבים. אבל באמת, אני אומר, חלק גדול, אני חושב שמה שהחסידות עשתה, היה גם המעבר הזה לחיים בכלל. כאילו, לא רק, כאילו, לא סתם שיש שם הרבה סיפורים. זה שיש הרבה סיפורים, זה קשור, אני חושב, באופן יותר עמוק, גם למהות של הדבר. זאת אומרת, ההבנה שעבודת השם יוצאת רק, היא לא רק בתחום בית המדרש, ובתחום הספרים והלמדנות, אלא יוצאת לכל מרחבי החיים. והמון מהסיפורים, זה מה שמספרים. אתם מבינים מה אני אומר? יש לנו גם סיפורים שמספרים את זה, כאילו איך על כל מיני אנשים בכל מיני מקומות, וזה דווקא האנשים הפשוטים שפתאום הם מתגלים כאיזשהו משהו מאוד עליון כזה. אבל גם עצם העובדה שאנשים יושבים ומשקיעים זמן בלספר סיפור, אומרת שהאמת והדברים האלה לא נמצאים רק עכשיו בתחום הלמדני, הם נמצאים בהמון מקומות, נמצאים בסיפור סביב. אני חושב שבאיזשהו מקום, אולי זאת אחת ההקדמות ליכולת אחרת, כאילו, ליכולת באיזשהו מקום לחזור לארץ ישראל ולהגיע אולי, כי חלק מהסיפור בארץ ישראל זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא מתגלה אלינו רק דרך המקומות העליונים והמנותקים, אלא גם דרך הדברים הכי הכי פיזיים ופשוטים. כשאדם עובד את האדמה בארץ ישראל ומקיים מצווה, כשאדם עושה המון דברים שאנחנו עושים, הם מצוות. עכשיו, יש פער בין העולם האידיאלי שאנחנו מדברים עליו לבין בסוף החקלאי בשטח, איזה אדם הוא, אבל באמת יש בזה משהו. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא החקלאי שעובד פה בארץ ישראל, לא כמו החקלאי שעובד בפולין, למרות שהם עושים עכשיו אותו הדבר. וחלק מהעניין הזה, אני חושב, אולי באמת החסידות בין היתר הביאה אליו. זהו, אז כל זה איזושהי הקדמה קצרה כדי ש... אולי אני כל פעם כזה נסה להגיד משהו אחר על הסיפור הזה של סיפורים, מה שיעלה לנו. מה שרציתי שנלמד היום זה את הסיפור השני שמובא בדף שלכם. את הסיפור הראשון למדנו פעם קודמת. זוכרים על מי שהיה, על בעל שם טוב שמגיע למקום ושואל לפני הימים נוראים ושואל אותם איך מתנהגים פה, ואומרים לו מי הבעל תפילה, ואומרים לו הרב הוא בעל התפילה, מה, ואז שואל מה הסיפור שלו, ואומרים לו שהוא אומר את הוידוי, הוא אומר בשמחה. בסדר, אגב, זה וידוי בשמחה ולא התוועדות בשמחה, סתם. כתוב ככה בזה, זה הייתי אחרי זה בטעות באתר. לא משנה. לא, הסיפור, הוא עושה את הוידוי בשמחה, וניסינו להבין מה הסיפור. הבעל שם טוב שואל אותו למה, אז הוא אומר לו, כשהעבד של המלך מנקי החצר שלו, מנקי לו את החצר, הוא עצוב, הוא שמח שהחצר של המלך נקייה, אותו דבר אני. ודיברנו על מכמה כיוונים, על הסיפור הזה. טוב, בואו נעבור לסיפור הבא. אני חושב שאפשר, סיפור קצר, ואפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים. בסדר? סיפור נוסף שקשור באמת לימים הנוראים. הבעל שם טוב ציווה פעם לתלמידו, רב זאב קיצס, שילמד הכוונות של סידור התקיעות, כי הוא יהיה מסדר התקיעות אצלו בראש השנה. למד רב זאב את הכוונות, וכתב אותם על גיליון מיוחד ושמו בכיס בגדו. למה? כדי שיוכל להסתכל בו בשעת סידור התקיעות. לא נראה הדבר בעיני הבעל שם טוב, והגיליון נשמט ונאבד. בבוא רב זאב לסדר התקיעות, התחיל לחפש את הנייר עם הכוונות, וכשלא מצען, לא ידע מה לכוון. יצר הדבר מאוד לרב זאב והתמרמר בליבו, הוא בחר בחי תמרורים בלב נשבר ונדקה, והוכרח לסדר התקיעות בלי שום כוונות. אחר התפילות, אמר לו הבעל שם טוב, בהיכל המלך נמצאים הרבה חדרים והיכלות, ומפתחות שונים מיוחדים לכל דלת, אך יש כלי אחד שעל ידו אפשר לפתוח כל המנעולים כולם, והוא הגרזן. הכוונות הן מפתחות לשערים שלמעלה, ולכל שער כוונה אחרת. אבל לב נשבר יכול לפתוח כל השערים והיכלות כולם. טוב, אז מה יש לנו פה בסיפור? מה אתם אומרים? בואו נתחיל ממה שיש ואחרי זה ננסה שנייה להבין יותר ברמה הפשוטה. מה קרה פה בסיפור? מי רוצה לספר לנו את זה קצת במילים שלו? זה לא תוספות, כן? זה סיפור. חסידי, יהיה בסדר, אפשר כאילו... מה כתוב פה? נו, מה קרה? מה הסיפור? מה קרה? כן? איזה, אבל לפני כן, לפני שהוא כתב את הכוונות, מה קרה קודם כל? כן? אוקיי. שהוא הולך להיות הבעל תוקע שם וזה, נכון? הוא צריך ללמוד כוונות סידור התקיעות, בסדר? לא בעל תוקע, זה שם מתקיע, אוקיי, ואז מה? לפני פרשנויות, מה הוא עושה הרב, מה הוא עושה, זה מה הוא עושה? אז הוא לומד את הכוונות, הוא עושה שיעורי בית, נכון? אז הוא הולך, לומד את הכוונות, כותב אותם על דף. בסדר, ואז מה? למה נאבד לו הדף? נכון, זה גם משפט יפה כזה, נכון? לא, איך הוא כתוב פה? לא נראה דבר בעיני הבעל שם טוב, והגיליון נשמט ונאבד. כאילו, זה ברור שזה ככה, זאת אומרת, זה לא מוצא חן בעיניו, זה נאבד, אוקיי, בסדר. הוא מגיע לתקיעות, ומה הוא מגלה? שאין את הדף, אז מה הוא עושה? אז הוא בוחר בחי תמרורים בלב נשבר, נכון? ומסדר את התקיעות בלי שום כוונות. ובסוף הסיפור אומר לו הבעל שם טוב. מעולה, יש כל מיני כוונות, כל כוונה נכון היא מפתח לשער מסוים, אבל הלב הנשבר הוא פותח הכל. טוב? או, מעולה, אז עכשיו שלב השאלות, בוא נראה. אז למה זה לא נראה לבעל שם טוב? שאלה מצוינת, יפה, עוד שאלות, כן. שאלה טובה, אז בואו תתחילו שנייה רגע לעלות. אחרי שראינו את הסיפור, תתחילו, בואו נראה, האם יש דברים שמפריעים לכם, מעניינים אתכם, נראה לכם, מה זה? אוקיי, אז כבר שתי שאלות מצוינות. כן. כן, כן. יפה, שאלה מצוינת, נכון? זאת אומרת, הבעל שם טוב אומר, לב נשבר וזה, זה פותח את כל השאר. עכשיו, למה לב שלו נשבר? כי הוא זוכר את כל העוונות שלו, וכל העבירות שלו, וכל הזה? כי נאבד לו הדף, נכון? מה הקשר בין זה שהוא עצוב שנאבד לו הדף, לבין ה... זאת אומרת, אז הצער פה הוא יותר עמוק, כי זה סיפור יותר משמעותי. אוקיי, מעול. מה זה לא שמעתי?
הוא עשה מה
שהבעל שם טוב. הוא עצוב כי הוא לא עשה מה שהבעל שם טוב ציווה, כי הוא לא יחשוב יכול לעמוד, אוקיי, מעולה, מה עוד? כן. הערות, שאלות, דברים שעולים לכם. מעולה, כן. יפה, אז יש פה נכון, יש פה הערה יפה שלו, הוא אומר, תשימו לב, יש פה שני שלבים. מצד אחד, כאילו אם הבעל שם טוב רוצה שזה רק יהיה בספונטניות, אז למה הוא אומר לו מראש שילמד את זה? זה יפה, אז כאילו יש פה באמת איזושהי נקודה, בעל שם טוב אמר לו, מה תעשה? תלמד את זה, ומה הוא עושה בפועל? הוא לומד ו... כותב את זה. למה זה כזה חשוב שהוא, למה זה משנה שהוא כותב את זה? אולי אתה חיצוני אליו, אוקיי? כמו רובוט, עבודה כאילו מאוד מוקפדת, מסודרת. מה זה אגב כוונות? מה זה כוונות? דברים עמוקים, שמות קדושים, מה זה? בסדר. כוונות באופן פשוט מה זה? לא, אבל לסדר לפני, ילמד הכוונות, ההבנה הפשוטה שיסדר הכוונות, שילמד הכוונות סדר התקיעות, יש כוונות של המקובלים, בסדר? יש, אתה מתפעל עכשיו על זה, אתה מכוון על זה, אתה מתעסק בזה. יפה. אז אני בואו נעשה שנייה רגע לראות רגע מה שאלנו, נראה שאנחנו זוכרים בכלל את כל מה שאמרנו פה. אז שאלנו ככה, אז אולי נלך פה על הסדר. מצד אחד הבעל שם טוב מצווה אותו ללמוד את הכוונות, מצד שני הוא קצת כאילו כועס עליו על מה שקורה שם, אז אמרנו שיכול להיות שזה קשור לכתיבה, בסדר? ניסינו לחשוב מה יש בכוונות האלה בכתיבה שהוא קצת תוקע אותו, כאילו שהוא כנראה מבין שזה משהו שהוא לא כל כך טוב. זה קשור לשאלה למה זה לא מוצא חן בעיני הבעל שם טוב, נכון? כאילו על פניו, רצית שאני אבדוק את הכוונות, זה מה שאני עושה. אגב יותר מזה, כן, כוונות, אנחנו כאילו ישר קופצים לזה שכוונות זה דבר לא, כאילו, קצת נשמע כבר שכוונות זה דבר לא משהו, נכון? אבל הוא כן רצה שהוא יעשה, כן, יש פה משהו כנראה שקרה בצורה לא נכונה, צריך להבין מה ולמה. אחרי זה אמרנו שהבכי של זה, על מה הוא בוכה? זה לא שעכשיו הוא עושה תשובה או משהו, הוא בוכה כי לא נעים לו שהוא איבד את זה, ועכשיו אולי, עכשיו השלב הבא הוא אומר, זה לא סתם בכי אישי, זה לא שנאבד לי עכשיו, בסדר, לא יודע, משהו שקרוב מאוד לליבי. נאבד לי משהו שאני יכול לפעול איתו דברים טובים, אני יכול לעזור פה לאנשים שסביבי, יכול להיות אולי כל מיני דברים כאלו. אבל עדיין צריך להבין את הסיפור הזה. אני אגיד אולי עוד משהו. אם הייתי שואל אתכם, בלי הסיפור, בסדר? מה מעריך, כאילו, מה מוערך נקרא לזה בחסידות? שעכשיו, אני אומר לכם, שמעו, מישהו רוצה לכוון כוונות, ואז בא לתפילה ועשה פעולה מאוד מאוד פשוטה, נקרא לזה בסדר, ונפתחו כל השערים. מה הייתם אומרים? איזה סוג של פעולה? אולי נגיד, נזכיר את הסיפור הקודם, תחשבו על הסיפור הקודם שראינו. אבל מה הנקודה בסיפור הקודם? איך נראים שם האם הנוראים? אחרי קצת דיברנו על זה. הם שמחים, נכון? אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שבחסידות יגידו לנו, עכשיו בא מישהו, ובאיזושהי סי, לא יודע, שמח, שמחה גדולה, ויהודי פשוט ששמח, ופתח את כל הזה. אתה יודע, שמחה, יש כזה משפטים, יכולה לשבור חומות, יכולה... אתה יודע, ופתאום אנחנו פה מוצאים, מצב הפוך לגמרי, כאילו, כל מה שאנחנו רגילים לחשוב ולדבר, זה סיפור פה ממש אחר, כאילו. דווקא הבכי וכאילו העצבות על פניו נראה שהיא זאת שפותחת פה את כל השערים. טוב, אז מה אתם אומרים? כן. אז למה, תגיד מראש, כאילו, למה כל הסיפור הזה? למה התחלת תכוון כוונות? הרי אם הכוונות בסוף הן פותחות רק משהו ספציפי, אז תגיד מראש, תבוא עם לנשבע. מה אני נשאל את זה אחרת, אני יכול לצוות מישהו לבכות פתאום?
לא, זה אולי דווקא מהמקום הזה, שהוא לא יגיע
שזה יקרה, הוא גלגל את זה ככה. כן, נגיד לו לדבר כזה. באופן, אני חושב שבאופן פשוט, באמת אחת הנקודות פה בבכי, זה קצת גם עולה ממה שאתם אומרים, זה הסיפור של, אני אקרא לזה, יש פה מתח בין המקום הפשוט והטבעי, לבין המקום המסודר והמושכל והמחושב מראש. עכשיו, האמת שלפעמים אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, ולפעמים אנחנו הולכים עם הכיוון הזה. בסדר, לא תמיד הכל הוא ספונטני בחיים. לפעמים יש זה נטייה לקדש כזה את הספונטניות, כאילו כל מה שהוא לא ספונטני, אז הוא לא זה, כן? אם אתה עכשיו, לא יודע מה, כל, קיצור, כל, במלא מלא תחומים, אתה כאילו הכל צריך לקרות מעכשיו וכאילו קורה מהלב הזה. לפעמים זה לא עובד ככה. לפעמים אתה בונה את עצמך והרבה דברים, יכול לבנות קשר ללימוד או קשר לאשתך או לא משנה מה, לא דווקא זה, זה לא תמיד יהיה ספונטני. הרבה פעמים אתה בונה דברים בצורה מסודרת ואתם עושים משהו עוד פעם ועוד פעם, אתה יושב עם חברותה עכשיו וכל יום אתם לומדים אותו דבר. וזה לא, יש בזה משהו שהוא לא, זה לא מלהיב כמו למצוא פתאום איזה ספר שבא לך ואתה פתאום קראת משהו וזה עיף אותך וזה. אבל יש בזה משהו מאוד חזק. שני הדברים האלו יש להם משמעות. אני חושב שבהקשר פה ספציפית, יש יותר מקום לשים את הדגש דווקא על הצד הטבעי והספונטני. ואולי זה קצת קשור למצווה שאנחנו מדברים עליה. איזה מצווה אנחנו מדברים עליה פה? מצוות שופר, איך זה קשור? מה הקשר? השופר יש בו משהו שהוא בלי מילים, נכון, מה עוד? מה זה? יכול להיות שהוא קשור לבכי, נכון, מה? זאת אומרת, משהו כזה, מין קול פשוט כזה שאמור לחדור לנו לתוך הלב. יש בו גם, נכון, יש בו גם את שני הבחינות, יש פה את שני הבחינות האלו, יש בו גם תקיעה וגם שברים, מה זה? הוא בא להעיר אותנו, נכון? אז זה הסיפור הבא, האמת, בצורה, אני הבאתי גם, אני לא יודע, נספיק לגעת בו היום, יכול להיות, אם זה אולי נראה גם אותו, הוא קשור לזה, נכון, מה זה? יש... זאת אומרת, הוא כאילו... הוא אמור להיכנס אלינו ללב, נקרא לזה כזה, כאילו, וזה, כן. נכון, השופר הוא גם משהו שהוא בא מהטבע, נכון? יש דיונים בגמרא, אתם לא למדתם ראש השנה, נכון? בשיעור א', זה הדיונים, זוכרים, מצופה זהב, והיחס בין שופרות לחצוצרות, אתם זוכרים את הסוגיות שם? זאת אומרת, יש באמת, יש משהו בשופר שהוא קשור לפן היותר טבעי, אני חושב. זאת אומרת, יש באמת, יש בנו צדדים כאלו וכאלו. בראש השנה, לדוגמה, אנחנו גם תוקעים בשופר וגם מתפללים הרבה מאוד שעות. תפילות שאנחנו מתפללים אותן הן משהו קבוע. זאת אומרת, אנחנו אומרים מילים קבועות וכו'. מה אנחנו עושים בזמן תקיעת השופר? מה צריך לעשות בזמן תקיעת שופר? לשתוק ולהקשיב. מה זה?
לעמוד.
אוקיי, ועל מה אני צריך לחשוב? לנקות את הראש. אוקיי. איפה כתוב מה אני צריך לחשוב בזמן תקיעת שופר? אני איפה זה כתוב? אז יש דברים שאולי כתוב, אבל... באופן פשוט, לא כתוב לנו, כן? זה כמו השאלה על מה אתה אמור לחשוב בצפירה. על מה אתה אמור לחשוב בצפירה? אז זה משהו שכאילו הרעיון הוא באמת ליצור מין רע שקט, נקרא לזה. זה איזשהו רע אחד שאני, שדווקא בגלל הסטטיות שלו באיזשהו מקום, אז זה לא מצריך אותי עכשיו להתחיל להקשיב למה שקורה בו, אלא הוא מאפשר לי שנייה כאילו להשתתק ולהסתכל פנימה, וכל אחד שם, אני חושב שבאמת כל אחד מוצא שם משהו אחר. זה חלק מהסיפור של תקיעת שופר. תקיעת שופר יש ממשהו שהוא כנראה חוזר למקום היותר פשוט, היותר טבעי. ובהקשר הזה, באמת אני חושב שהסיפור פה של הבכי הוא מאוד מתאים. כי בשונה אולי מדברים אחרים פה, כאילו זה חלק גדול מהמהות של המצווה, זה הסיפור הזה באמת של, של, של התחושות הטבעיות הפשוטות. לא דווקא להיות במקום שבו אני מחזיק ותופס את זה ו... מבין את זה, כאילו, זאת אומרת, רק הכל עובר דרך השכל שלי, אלא משהו שיותר טבעי ופשוט, שעובר עובר דרכי, ואולי זה חלק באמת מהסיפור הזה. טוב, אני רוצה אולי להוסיף פה איזושהי הבנה אולי נוספת. שקשורה אולי בכלל לסיפור של תשובה. זאת אומרת, אם מה שדיברנו עכשיו הוא קשור אולי לסיפור של תקיעת שופר, למצווה של תקיעת שופר שמצריכה אותנו לחזור לאיזשהו מקום יותר טבעי, פשוט, אישי, אני חושב אולי אפשר לקחת, אפשר לחשוב שהסיפור הזה יכול לקחת אותנו למקום נוסף. הסיפור של כוונות הוא באמת יכול להיות, יש בו משהו שיכול להיות טכני, ואני אגיד אולי קצת יותר מזה, כשכאילו מגלים לך מה המפתחות, בסדר, אם עכשיו אתה צריך להיכנס לאנשהו. בסדר, אומר לך, תקשיב, אתה היום צריך להגיע לחדר הפנימי הזה והזה שנמצא ב... שנמצא בתוך המתחם הזה, יש לך איזה 10 דלתות שצריך לעבור, בסדר? ואני מביא לך את הצרור, אומר לך, אתה שומע כך, זה הצרור, זה מפתח אחד, אתה לוקח אותו לזה, זה מפתח שתיים, אתה יודע. עם איזה תחושה אתה הולך, כשאתה עכשיו יוצא למסע הזה? מה התחושה שאתה הולך איתה? אתה בלחץ, אתה בטוח בעצמך.
יש לך
את הצרור, איך? אז אתה הולך, אתה, כן, נכון, זאת אומרת, כאילו אתה... באיזשהו מקום, אתה נמצא בעמדה שהיא מאוד בטוחה בעצמה. אני יודע, עכשיו, גילו לי מה הכוונות, בסדר? אמרו לי, תקשיב, כדי להיכנס בשער הזה, אני צריך לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, אני עושה את זה יותר פשוט ממה שזה, בסדר? אבל באיזשהו מקום, זה יוצר, אני חושב, איזשהו ביטחון מאוד גדול. אני יודע עכשיו שיש לי את הכלים להיכנס לאיפה שאני רוצה להיכנס. אני חושב שהנקודה הזאת היא אימא שמפריעה לבעל שם טוב פה. אגב, יכול להיות, וזה קצת, כמו שדייקנו בהתחלה, יכול להיות שאם הוא היה רק לומד את הדברים ולא כותב אותם, אז אולי זה היה פחות, כאילו היה בזה משהו פחות, פחות בטוח, כאילו. זאת אומרת, כשהוא כותב את הדברים, אני חושב שהתחושה היא, למה אני בא עם הפתק הזה? כי הפתק הזה מה הוא? הוא צרור המפתחות שלי, נכון? כן, אני אומר, אני חושב שהכתיבה זה כאילו להגיד, אם אני בא לפני כן ואני קורא ואני לומד וזה, אז יכול להיות שבאמת אני רוכש כל מיני כלים שיכול להיות שיעזרו לי, אני עוד לא יודע בדיוק, אני אגיד לך בדיוק אחרי זה מה, אני לא יודע, אבל יש משהו בכתיבה שהופך להיות משהו מאוד מאוד כאילו, זהו, זה הפתק שאיתו אני נכנס. עם זה אני בא, אני מעביר כרטיס כזה וזה מכניס אותי פנימה. ואני חושב שהסיפור הזה אולי קצת מפריע פה, באמת באיזשהו מקום מפריע פה לבעל שם טוב. כשאדם עושה תשובה, אחד הדברים שנדרש ממנו, וזה אני חושב מאוד קשה, וזה, אבל נקודה שנראה לי שהיא חשובה, אחד הדברים שנדרש מאדם שעושה תשובה, זה להיות מוכן לזוז מהמקום שבו הוא נמצא. לאבד את המקום כאילו הבטוח שלי, ולהיות מוכן ללכת למקום אחר. מבינים מה אני אומר? נכון, אבל הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לנו לזוז במקום שבו אנחנו נמצאים, בטח אם לא רע לנו. אני חושב שכל אחד, אם הוא יחשוב על עצמו, וינסה לחשוב האם עכשיו הוא מוכן, עד כמה אתה מוכן לעזוב את המקומות הבטוחים שלך וללכת למקום חדש. עכשיו, לא לעבור, כן, פיזית לישיבה אחרת, אלא הרבה מהמקומות שאנחנו רגילים אליהם. זאת אומרת, תכונות שאנחנו רגילים אליהן, בסדר? המקום שלי בחברה, כל אחד שנגיד נמצא באיזושהי קבוצה כלשהי, נוצר לו איזשהו תפקיד, נכון? כל אחד פה, אם עכשיו אני אשאל גם או אותו, את החברים שלו, יגידו לו, זה ברלינגר התפקיד שלו, זה... לגלות? מה התפקיד שלך החברתית וזה או שלא לגלות? סתם, לא יודע. כל אחד יש לו תפקיד שלו, נכון? כאילו, הוא זה התפקיד שלו עכשיו, זה אם עכשיו יהיה איזשהו שיעור, יש שיעורים מסוימים שהוא אוהב להיכנס אליהם, יש כאלה שהוא לא ייכנס אליהם אף פעם, יש כאלה שלפעמים, וכבר הוא יודע מה זה, כולם יודעים, כאילו, אתם מבינים מה אני אומר? יש לך את המקומות שהם שלך, כאילו, מי אתה, מה אתה בסיפור? סיית עכשיו כזה, כזה, כולם ככה, סבבה? אני עכשיו פה, מה התפקיד שלי? אני הרב שלך, נכון? בסדר? אם עכשיו נשבר לי מזה, אז זה לא משנה, נכון? כאילו, זה מעניין אותך אם נשבר לי, לא נשבר לי? זה מעניין מישהו עכשיו באיזה, אם קמתי רגל ימין, אם רגל שמאל, מתאים לי עכשיו השיעור, זה לא מתאים לי. עכשיו בכלל אני רוצה להיות בבית, אני רוצה להיות בבית, זה משנה לכם משהו? מה זה? ניבלתם, מה ניבלתם? לא, אני אומר, כולנו כאלה, בסדר? כולנו יש את המקומות שלנו, גם להיות רב זה מקום, נכון? זה תפקיד כאילו. יש ממך ציפייה מסוימת, כאילו זה. עכשיו, כל אחד, שוב, כל רב פה כנראה ציפייה מנוחת, אבל זה נכון אצל כל אדם בכל מקום שבו הוא נמצא. לכל אדם יש לו את המקום שלו, ואת הציפיות שיש מהמקום הזה שלו, והמוכנות עכשיו, אני חושב, המוכנות להיות מוכן לזוז מהמקום הזה, זה דבר מאוד קשה. זה מפחיד כאילו הרבה פעמים. חלק מהפחד, אני חושב, של לעשות תשובה, זה הפחד מזה שאני אהיה מישהו אחר. כי אני לא רוצה להיות, כאילו הרבה פעמים, אני לא רוצה להיות מישהו אחר. הרמב״ם אומר, אני אקריא לכם את הלשון של בהלכות תשובה, כי הרמב״ם מוכר. מדרכי התשובה, להיות השב, צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר. ואני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו שגלות מחפרת אבון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. יש עכשיו שיר, כן, אמרתי אולי נשמיע אותו בסוף. יש עכשיו הלחין את זה, אהרון עזריאל הלחין את המילים של זה, מי ששמע. רמב"ם בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ד'. בסדר? לא יודע, אני אומר, זה אומר, מה זה, מדרכי התשובה, תמיד להיות השב צועק בבכי וכו', ומה הוא אומר? הוא משנה שמו, כלומר, אני אחר ואיני אותו האדם שעשה אותם המעשים. יש משהו בחלק מהתהליך של התשובה שדורש מאיתנו לשנות את ה... כאילו, הרמב"ם אומר לשנות את השם. כן, אגב, שם זה דבר שהוא נורא נורא חזק. הוא כאילו לא אומר עלינו כלום, מצד אחד. מצד שני, כאילו כל אחד נסוע עכשיו לנסות לחשוב על עצמו כאילו, כן? אני אומר, טוב, מעכשיו, קוראים לך משה. סתם, מוזר כזה, נכון? זה כאילו קצת כזה, יש בזה משהו גם, שקצת מפחיד כזה. כאילו, לא, אני, למה לא? כי אני לא רוצה לשנות, אתם יודעים מה אני אומר? אני לא רוצה לעשות במקום שלי, כאילו. עכשיו, השם שלו, אני חושב, יכול להיות, אגב, שזה לא רק השם, אך, כאילו, זאת אומרת, יכול להיות שהשם הוא גם, איך אני נקרא, כאילו, חברתית, זאת אומרת, איך קוראים לי, איך מכנים אותי, איך מתייחסים אליי. יכול להיות שמה שאני אומר, אם נחזור לסיפור שלנו, יכול להיות שמה שהבעל שם טוב רוצה פה, שיקרה לרבי זאב, שמשהו מהביטחון שלו, במקום שלו, קצת יתערער. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מגיע בטוח, אז אתה לא תהיה מוכן לזוז. כשאני אומר לך עכשיו, אין דף, בסדר? וכל מה שהכנת והתכוננת וחשבת שאתה כבר הכל אצלך בכיס, אין. מה אתה עושה עכשיו? אז קודם כל, נכון, אז אתה מתבאס ונלחץ, ואז מה קורה לך? משהו אצלך מתערער כאילו, אתה זז. בסדר, עכשיו אין לך ברירה. כי שמטו לך את הקרקע מתחת הרגליים, נכון? נקרו לך את מה שהיית בטוח שאתה עכשיו יושב עליו, מה עושים עכשיו? עכשיו צריך למצוא משהו חדש. והמשהו החדש הזה, בסדר? הוא מאפשר לנו עכשיו את כל התהליך הזה של התשובה. מה זה המשהו? אז מה זה המשהו החדש? המשהו החדש, מה קורה לו? כן, אז מה קורה לו? אז הוא התמרמר בליבו, בכה בכי תמרורים, בלב נשבר ונדקה. בסדר? ושאלנו קצת על הסיפור הזה, כאילו, ממתי אנחנו ככה מעצים את סיפור העצבות אולי וזה. הלב שנשבר פה, אני חושב שקודם כל, נגיד אולי ככה, יש רבי נחמן שדיבר הרבה על סיפור של שמחה, מדבר גם על הסיפור של לב נשבר. דיברנו על זה בשיחות הרן, יש, מופיע גם בליקוטי מוהר"ן, גם בשיחות הרן, הוא מדבר על היחס שבין עצבות ללב נשבר. הוא אומר, זה שני דברים שונים. יש לנו שני עניינים שהם כאילו מצד אחד דומים, מצד שני הם שונים. אני אקריא לכם אולי משיחות הרן, יש אחת השיחה מ"א. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כלל. יש שני דברים שונים, אחד זה לב נשבר והשני זה עצבות. כי לב נשבר הוא בלב, אבל העצבות הוא מן התחול. בכללי, נגיד פה איזה בערת סוגריים, שרבי נחמן יש הרבה התייחסות לתחושות גם הפיזיות. זאת אומרת, איך הוא כאילו יכולת לשים לב למה שקורה לי בגוף. זאת אומרת, הוא אומר, כשהלב נשבר הוא בלב, עצבות זה בתחול, זה נמצא מקום אחר, מה זה משנה? ועצבות שהוא מהתחול, היא מסתרה אחרה. והקדוש ברוך הוא שונא אותה, את העצבות. אבל לב נשבר הוא חביב בפני השם יתברך. כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך. אז יש פה שני דברים שונים, אחד הוא חיובי והשני הוא שלילי. בסדר? העצבות היא דבר שלילי. ולב נשבר הוא דבר חיובי. מה ההבדל ביניהם? מה אתם אומרים? למה זה טוב וזה רע? מה ההבדל ביניהם? זאת אומרת, לב נשבר זה יהיה מבחוץ ועצבות זה יהיה מבפנים. מה זה?
אין לה שום גורם בונה. ולב נשבר יש סוג של...
יפה, כן. אז באמת, אני אומר, יש, נכון, יש הבדל בין הדברים הללו. עצבות היא הרבה פעמים באמת תהיה קשורה לייאוש ולדיכאון. זאת אומרת, אני חושב שהשאלה היא, לאן הפנים שלך כשאתה נמצא בדבר הזה? כשאדם נמצא בעצבות, אז הפנים שלו הם, נקרא לזה, למטה. זאת אומרת, העצבות זה איזושהי משקולת כאותי שאומרת לך, המצב שלך הוא רע, והרוע הזה הוא מביא יחד איתו עוד רוע, שמביא איתו עוד רוע, כאילו, זאת אומרת, איזושהי הסתכלות שאתה כאילו נכנס ללופ כזה שאתה רע לך, לא טוב לך, ואתה לא מצליח לצאת מהסיפור הזה. בסדר, זה קצת הסיפור, אני חושב, של העצבות. לעומת זאת, לב נשבר, זה איזשהו מקום אחר. לב נשבר אומר, אני לוקח את מה שיש לי, בסדר, את המקום שיש לי, הוא יישבר עכשיו, אבל מתוכו אני מסתכל קדימה ומנסה להיבנות בצורה חדשה טובה יותר. אז אומרת, עכשיו אני אגיד מה הייתה ההמלצה של רבי נחמן. היה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום. הכי טוב היה, אומר רבי נחמן, שיהיה לך לב נשבר כל היום. למה? למה טוב שיהיה לי לב נשבר כל היום? כי תהיה בהתקדמות. זאת אומרת, כאילו כל הזמן תבין שהמקום שבו אתה נמצא עכשיו הוא חסר עדיין. יכול להיות משהו יותר טוב, אתה צריך להתקדם אליו. מה הסכנה בלב נשבר כל היום? אתם יכולים לנחש את זה, אני חושב בעצמכם. ש? יפה, זאת אומרת, שהפער בין לב נשבר לעצבות הוא מאוד מאוד דק. זאת אומרת, היכולת להבין מה חסר לי ולהגיד, הדבר הזה שאני מבין שחסר לי הוא רק מדרבן אותי קדימה, זה איזושהי עמדה שלא קל להגיע אליה. את הרבה פעמים כשאני מתעסק במה חסר לי, זה גורם לי להסתכל בצורה שלילית על המציאות. זאת אומרת, זה מייאש אותי ולא נותן לי כוח. זאת אומרת, אני אומר למישהו, תקשיב, אני מביא מישהו עכשיו, לא יודע, לבית הנשנות, אתה רואה, זה השס, בסדר? צריך לגמור אותו. אפשר להסתכל על זה בשני אופנים. יש מי שאומר, אני בקושי התחלתי כלום, זה כזה גדול, הסיכוי שלי לגמור את זה הוא אפסי, אז אני עוזב הכל. ויש מי שאומר, שמו, יש לי מלא עבודה, אז יופי, יאללה, בוא נתחיל לעבוד, כאילו. זאת אומרת, לא חסר לי מה לעשות. זה שתי הסתכלויות שהן מאוד דומות ומאוד שונות, והן מובילות למקומות שונים. אז באמת היה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום. אך אנשים כערככם, כן, אתם, סתם, כולנו, יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות. ולכן, מה? לכן צריך לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר. דיינו להתבודד ולשבר ליבו לפניו יתברך, כמבואר במקום אחר. אבל שעה כל היום כולו יהיה רק בשמחה. ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים, להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום, ועצבות כלל לא, ושאר כל היום יהיה בשמחה. זאת אומרת, באמת, מה שרבי נחמן מציע זה לתת לזה זמן מוגדר, כי הוא אומר, ברגע שאתה לא תיתן לזה זמן מוגדר, זה ייפרץ, ואז אתה תמצא את עצמך נשאב לייאוש הזה ונופל. אם נחזור רגע לסיפור שלנו, אני חושב עוד פעם, גם הסיפור פה של הבעל שם טוב, מה שהוא רוצה ליצור, כן, זה לא עצבות, אלא לב נשבר. זה גם התיאור פה, כן? אני לא באמת יכול לדייק פה במילים, כי זה סיפור ויש לו עוד, כנראה עוד 1,000 גרסאות וסיפורים שעברו בעל פה ונכתבו, לא יודע באיזשהו שלב, אבל אני חושב שהמילים פה הם כן נכונות. זאת אומרת, לא, אני מסכים שאצל רבי נחמן, הלב נשבר, הוא יושב קודם כל על איזשהו מקום שבו אני מבין שאני רוצה לתקן את עצמי וכולי. אבל אני אומר גם בסיפור פה, גם בסיפור שלנו, כאילו אתה רואה שהעובדה שלקחו לו את המקום הבטוח, בסדר, גרמה לו לאיזשהו שבירה של המקום הרגיל, וגם הלב נשבר יחד עם זה. וכן, ויש פה, אני חושב נגיד, יכול להיות שהעובדה לדוגמה, שהוא באמת עומד שם ועושה מה שצריך בלי כוונות, ולא אומר, טוב, שמישהו החליף ולא יודע מה, כאילו אומרת שיש פה משהו שכן מחזיק, כאילו. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אם זה היה איזשהו משהו של מקום של עצבות, אז היינו מתגלגלים פה עכשיו וזרק הכל וזה. לא, זה לא הסיפור, כאילו, הוא לא זורק והולך. הוא נשאר פה, וזה לא, אולי זה לא הכי פשוט, אולי זה... אבל משהו ש... מה שקורה לו בפנים, הוא מאפשר לו כנראה... אני לא יודע להגיד מה הוא חשב שם באותו זמן. אבל אני יכול לנסות כאילו בהקשר פה, לנסות קצת לנחש. יכול להיות שהוא אומר כאילו מה... איך קורה לי דבר כזה? מה יש לי פה? מה זה? למה? כאילו כל מיני דברים שואלים לו, כן? והדברים האלו אני חושב שהם יכול להיות שהם כנראה כן באיזשהו מקום מובילים אותו אולי יותר קדימה. אתם רוצים שנקרא עוד סיפור ונדבר עליו בערך כמה דקות או, או שלא, תגידו אתם מה שאתם רוצים. יש פה עוד סיפור אחד יפה, אם אתם רוצים, אם יש לכם כוח, תגידו את זה, כן? אז בואו נקרא את הסיפור של החליל. אני חושב שקודם כל הוא סיפור מאוד יפה ומאוד מוכר, ויש בו הרבה, יש בו גם הרבה דמיון לסיפור שלנו, אז אולי עוד נקרא אותו ונגמור איתו. איש כפרי אחד נהג להתפלל בימים הנוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב. זה אחד הסיפורים אולי הכי מפורסמים, אני חושב שתעסקו איתם המון המון. סיפור חסידי מאוד מוכר, יש לו וריאציות שונות, אולי גם נזכיר אותם. בנו של האיש היה מוגבל בשכלו וקשה הבנה. סתם נגיד בסוגרן שראיתי, על זה ראיתי שמישהו כתב על היחס ללקוי הלמידה. לקוי הלמידה זה התחושה שלנו כל הזמן שזה משהו שנולד היום. אנחנו לא מכירים כאילו כמעט דברים כאלו, אז הוא הביא את הסיפור הזה כדוגמה, כאילו, וליחס באורך הדורות, כאילו. משהו מעניין סתם לחשוב על זה כשלעצמו. לא הצליחו ללמדו את צורת האותיות, והוא לא ידע לומר שום דבר שבקדושה מן התורה והתפילה. בשל כך בימים הנוראים, לא לקח עם הוא אהב את הבן, אל עירו של הבעל שם טוב, שבא התפלל. לאחר שנשא הילד בר מצווה, והגיע צום יום הכיפורים, לקח אותו אב אמו כדי להשגיח עליו שלא יוכל ביום הקדוש בשל חוסר הבנתו. לבן היה חליל, שבו נהג לחלל בזמן שראה את הצון והעגלים בשדה. כשהם נסו לעירו של הבעל שם טוב, הניח הבן את החליל בכיסו בלי שאב ידע זאת. הנער ישב עם אביו בבית המדרש של הבעל שם טוב, מכניסת החג והצאתו, ולא ידע לומר מילה ממילות התפילה. באמצע היום, בתפילת מוסף, אמר לאביו, החליל נמצא עמי, ואני רוצה מאוד לחלל בו. אב נבהל מאוד, גער בו והזהירו, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, לבל תעשה את הדבר הזה. הנער התאפק. אולם בתפילת המנחה, שוב ביקש, אב, הרשה לי אבי לחלל בחליל שלי. קילל אב את בנו ואיים עליו שלא יעז לעשות זאת. ואף רצה לקחת ממנו את החליל. אמא, מה הבעיה? אנחנו לא יכולים, למה? מפני שהחליל מוקצה, ובין להחזיקו בידיים ביום הקדוש. החזיק אביו את הכיס שבו היה החליל, ואחז את החליל מבחוץ, כדי שלא יוכל הבן להוציאו. כך התפללו את תפילת הנעילה שבסיום היום הקדוש. באמצע התפילה, שמע הנער בכוח את החליל מכיסו ומידו של אביו, והשמיע בחליל קול אדיר וחזק. תמהו כל המתפללים. אולם הבעל שם טוב קיצר מיד את התפילה, שלא כרגלו, והתפילה הסתיימה. לאחר מכן אמר בעל שם טוב לקהל, בקולו של החליל העלה הנער את כל התפילות אל השמיים והקל עליי את שליחותי. הרי הנער אינו יכול לומר מאומה ממילות התפילה, וכאשר ראה הקהל מתפלל, נדלק בו ניצוץ קדוש ונפשו בערק האש. אדם אחר יכול היה בלעת הקדושה לומר את מילות התפילה להשם. אולם נער זה לא יכול היה להרוות את צמאון הקדושה שבו ואת אש תשוקתו שבערה בו את כלות הנפש. וכך חילל בנקודת האמת שבליבו, בלי שום מחשבה זרה אלא במחשבה נקייה לשם השם יתברך. ולא נאמר, החמה נעלי בבית, את הלב מבקש האלוקים. וכך נתקבל לאבל פיו הנקי של הנער ברצון לפני השם. כך גם עלו ונכנסו כל התפילות לפני שומע התפילות. טוב, אז האמת שזה סיפור יחסית מוכר. מכירים אותו אולי באופנים שונים? באיזה אופן מכירים אותו? יש את האלף בית, כן, אלף בית זה ערבוב של סיפורים אחרים, זה נכון, גם זה וריאציה של זה, מה זה? עם הקוקוריקו, נכון, שהוא צריך קוקוריקו. האמת שכל הסיפורים האלה כנראה בגדול, זה איזה סוג של צנזור על הסיפור הזה, למה? מה היתרון שבקוקוריקו? שהוא לא מחלל את הזה, נכון? אז כנראה ככה נראה, מה שאני מבין, שהגרסה אותי גרסה, הגרסה יותר מקורית של הסיפור. ויש פה, אפשר לדבר על הסיפור הזה הרבה, אבל ננסה כאילו לתמצת קצת. יש פה, הסיפור מעמיד פה שתי דמויות אחת מול השנייה. מי עומדים פה זה מול זה? אבא והבן, נכון? והוא, בטח פה, יש איזושהי, אני חושב, הנגדה מאוד ברורה. נכון, יש פה תיאור כזה מאוד סוריאליסטי. זאת אומרת, האבא מחזיק את הכיס, איך הוא אומר את זה? קילל אהב את בנו, ואיים עליו שלא יעז לעשות זאת. ואף רצה לקחת את החליל, אבל למה לא יכול לקחת את החליל? לא, זה מוקצה, נכון? זאת אומרת, לקלל אותו בזה, הוא יכול לעמוד עכשיו לקלל אותו בזה, אבל לקחת את החליל, זה, נכון, זה מוקצה. יש תיאור בגמרא על הכהנים בבית המקדש, לפני החופן שרצו בקבש, ואחד דקר את השני. ואז האבא של זה, של הדקור, אמר להם, תוציאו מהר את הזה, כי הוא עוד לא מת, והסכין עוד לא נטמע מזה. כאילו, יש משהו ביכולת להבין מה עיקר ומה תפל, אני חושב שהסיפור פה מאוד רוצה לספר את זה. בניגוד לאבא שעומד פה ומקלל אותו ולא נוגע בחליל, מה עושה הבן? מחלל, וכשהמילה פה כן, אני חושב שלא סתם נבחר פה אולי החליל, כי מה זה לחלל? זה תרתי משמע, נכון? זאת אומרת, הוא גם מחלל בחליל וגם מחלל את, מחלל את, את, את החג. וכשהוא, מה זה? וכשבסופו של דבר, הוא כן מנגן שם, אז הבעל שם דובר הסיפור הזה, באמת פתח לנו והכניס את כל התפילות פנימה. אולי, אז אני אומר, קודם כל, בהקשר של הסיפור הקודם, אני אומר שיש פה שני סיפורים שמה ש... הנקודה שהם רוצים לספר לנו בעיקר, זאת הדרישה הזאת של המקום האמיתי והענקי, והכנס שאנחנו מאוד מאוד קשה לנו להגיע אליו. זאת אומרת, ככל שאדם מצליח להגיע יותר פנימה, יש משהו שהוא יותר נקי ויותר מתקבל. אבל אולי אני אשאל איזושהי שאלה קטנה על הסיפור הזה. למה, אם זה עובד ככה, כן? אם הסיפור הזה הוא נכון והוא עובד, למה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? למה צריך את כל התפילות וכל הכוונות וכל הזה? בוא ניכנס לבית כנסת, כל אחד ביחד, לבד, לא משנה איך שלא נעשה את זה, כל אחד יהיה עם עצמו, ומה שיצא לו, יצא לו. תגיד יותר, נו. זאת אומרת, יש דברים שלפעמים איזושהי חריגה כזאת שהם מיוחדים כאילו. כן, כן, אז לפעמים יש משהו כזה שכאילו דברים שהם לא, כאילו יש איזושהי קפיצה כזאת. אני אמרתי את השאלה, כאילו, את השאלה למה אנחנו לא עולם מחללים. כן, כן. מה זה מחללים? לחלל היום אי אפשר, למה? כבר אנחנו מכירים את הסיפור, זה כבר לא אמיתי, נכון? אבל למה אנחנו לא כאילו, למה בכלל יש מקום לכל העבודה המסודרת, נשאל את זה ככה? אז יכול להיות שאין לנו אפשרות אחרת, שזה כאילו שלא תמיד אנחנו במקום הענקי, כן? בתוך הכלים של התפילה יש לנו זמנים שבו צריך להכניס את המקום האישי שלך או משהו כזה, אוקיי? כן, בכל פעם מישהו פעם שאמר לי שבכוונות צריך לעבוד הפוך, כאילו, צריך שהכוונות יוציא את המילים ולא המילים את הכוונה, זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה כאילו לעבוד... נכון. אנחנו באמת עובדים באיזשהו מקום שהמילים מעוררו את הכוונה. בסדר? כאילו, זה קשור לסיפור הזה, אנחנו כאילו מתחילים מהזה, ודרך זה נכנסים פנימה, ולא עובדים הפוך, לא מתחילים מבפנים, הבפנים מוליד לנו משהו בחוץ, כאילו. רוצה להגיד משהו? לא, אז לכן אמרתי, יכול להיות שהיינו עושים את זה אפילו ביחד, בסדר? נמצאים בה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, כמו שנראה תפילה 18, כל אחד בשקט במקום שלו. יכול להתפלל על דברים שונים. אני מסכים שיש הרבה דברים טובים. אני אומר, בהקשר פה של הסיפורים, אני חושב לא יודע כמה זה נכון, אולי זה קצת מוגזם מדי, אבל כאילו אני אגיד, מה עושה הבכי הזה של... בזה, ומה עושה הנגינה בחליל של אותו נער? מה הם עושים? מה הם עושים? מה הם עושים בשמיים? איך אבל שם? מה קורה שם בשמיים? מה הם עושים? הם פותחים את ה... נכון, הם פה מכניס את התפילות, ושם... אני חושב שבאיזשהו מקום, הם יוצרים פתח. זאת אומרת, יש הדרישה ממך להיות אמיתי וכנה וכו', היא זאת שפותחת איזשהו פתח בשמיים. אחרי זה, מה ייכנס בתוך אותו פתח? כן, מה עושה פה, כאילו, מה שמציל פה את הקהל, אני חושב בסוף, זה שילוב של הדברים. זאת אומרת, הנער הזה בסוף פותח, מנגן בחליל, כאילו כל התפילות עומדות שם בחוץ, ולא נותנים להם להיכנס. בסוף מישהו יפתח להם את הדלת, זה הכי... אבל מה שיכנס פנימה, זה כן יהיה התפילות האלו. יש פה, אני אומר, לשני הדברים יש משמעות. בסדר? כדי להצליח להיכנס פנימה, אתה צריך כאילו, באיזשהו מקום, אתה כאילו צריך סיבה טובה. אני רוצה עכשיו לבוא לדבר עם המלך, אני צריך שתהיה לי סיבה טובה. מה הסיבה שלי? המקום האישי שלי הזה, זה כאילו המקום האמיתי והכן, מישהו בא ואומר, טוב, שמה, זה מצדיק את זה, בוא תיכנס. עכשיו אתה נכנס את הפנימה, מה אתה עושה שם? אתה יכול להיכנס ולהסתכל ולהגיד, וואו, כאילו איזה יופי פה את זה. אתה יכול להיכנס ולהגיד, יש לי כבר הזדמנות, אז בוא נגיד מה שאני צריך. וכל התפילות נכנסות יחד איתו פנים. אני אומר, בשני הסיפורים אני חושב, זה חלק מהנקודה. אני לא יכול להיות כל הזמן רק במקום הזה, שכאילו יש לי רק את הנקודה הפנימית הקיינה שלי, ובזה סיום נגמר הסיפור. לא, השאלה אם זה שיש לך אינטרסים, זה משהו רע.
זה לא משהו רע. אני חושב שזה כן חלק מהמידה.
לא, אני אומר, זה...
אבל זה מה שיקח את השעה? אבל זה שאני לא מודע לאינטרסים.
אני
חושב... לא. אני חושב של הוצאת הכל של הילד החסר הבנה לצורך העניין פה, זה העניין של נקיות. הוא בא נקי, 100%. הוא עושה את ההשתדלות שלו, אפילו אם זה 1% מתוך כל התפילות הרציניות והאדירות שלו. אז במקום נקי, בתוך הלב, בלי, אתה יודע, לקחת אינטרסים שפשוט לא מודע אליהם. זה כאילו חדר.
אני אמור להגיע לרמה שלו.
לכן אני אומר ככה, אני לא יודע להגיד אם כל אחד יכול להגיע לרמות האלה, בטח לא תמיד. אבל יש משהו, אם אתה רוצה לפעמים לפתוח, יש כל מיני מפתחות, אני יודע גם בסיפור הקודם, יש גם מפתחות אחרים. ולפעמים שהמצב הוא כאילו תקוע, ואתה רוצה לפתוח עכשיו פתח, לא יודע מה, בחומה ולא בזה, אז המקום הפרטי, האישי האמיתי הזה, אם אתה פונה בכנות, אז הקדוש ברוך הוא שמח על זה. כי חלק גדול מהרצון, אני חושב, בכלל, ככה נראה, כאילו, בהקשר של תפילה ושל עניינים שאנחנו צריכים אותם בכלל, זה בעצם יצירת הקשר בינינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר הזה. אז כנראה שהוא לא באותו אופן. זאת אומרת, ככה אני אומר, זה מה שבעל שם טוב אומר פה. זאת אומרת, כאילו, כנראה שמשהו במקום הכי, לא היה ככה. קשה לנו להגיע למקומות האלה הפנימיים, כאילו, שאתה מנסה להביא את המקום הפנימי האמיתי שלך לגמרי, כאילו, בצורה נקייה. אנחנו עטופים בהמון דברים. בסדר? הרי כל אחד מהמתפללים שם, גם העסיק אותו, זה שיושב מימינו ומשמאלו. זאת אומרת, הנער הזה הוא היחיד שכאילו יוצא פה נגד כל הסיפור, כי אף אחד לא מעריך אותו על זה שהוא מנגן בחליל, נכון? כולם צועקים עליו, כאילו, ובאמת הוא עושה את מה שהם מרגיש לו עכשיו בפנים, למרות כל מה שחושבים סביבו. זאת אומרת, אני מניח שעכשיו לכל אחד מאיתנו אמורים יקרו דברים אחרים שם בתוך הדחיפה הזאת לעשות את מה שכאילו מעסיק ומטריד אותי בפנים. כן, וזה שני הסיפורים בעצם מתקשרים. הסיפור השני דיברנו עליו בקצרה, ממש אפשר לחשוב עליו עוד הרבה, אבל נראה לי נעצור פה.